ואיתנו על קו הטלפון שר הביטחון לשעבר, משה בוגי יעלון. שלום וערב טוב לך.
שלום אבי, ערב טוב.
נפתח תחילה בנושאים הביטחוניים, כאשר אנחנו רואים גם את הסוגיה הצפונית, איראן, חיזבאללה, דאש, ומנגד גם את החמאס. אנחנו שומעים על הערכות כי אנחנו אולי לקראת סיבוב נוסף, או בצפון או בדרום. מה אתה חושב על המצב הנוכחי שבו אנחנו נמצאים מול שכננו?
צריך לדאוג תמיד, זה נכון, אבל אני קודם כל מציע לעצמנו להפסיק להתלהם, כי אני שומע יותר מדי התלהמויות, בעיקר מצד שרים בקבינט, שאלה דיבורים מיותרים, כי לעתים הדיבורים כשלעצמם יוצרים מסקלקולציה ועלולים לגרום להידרדרות. כרגע המצב יציב, אני חושב שהצלחנו לייצב מצב בסך הכל ביטחוני סביר. הגורמים בסביבה מורתעים מאיתנו, גם בצפון, גם בדרום. השקט מדבר בעד עצמו, אבל צריך להיות ערוכים לכל הסלמה.
ירי של טיל בליסטי על ידי סוריה רק לפני שבועיים, זה נקרא מצב יציב?
קודם כל זה לא פעם ראשונה, וכפי שפורסם, זה טיל שנורא לנוכח איזושהי פעילות שלנו. זה טיל שהתכוון לפגוע במטוסים שלנו, לנוכח מה שהם טוענים, תוקפנות שלנו, הפרת ריבונות על ידינו. זה לא קורה פעם ראשונה. זה נחשף הפעם בצורה כזאת, בגלל שבצדק נורא טיל חץ ליירט את טיל הנומם נגד מטוסים, שלא התכוון לפגוע בשטחנו, התכוון לפגוע במטוס, אבל מאחר והוא החטיא את המטוס, היה בדרך לשטחנו, וטוב שירו את טיל החץ. כל זה גרם לחשיפה, לתגובות השונות. אני לא רואה כרגע שינוי בהרתעה או במשוואה של כל השחקנים שם, בין אם זה המדיניות הרוסית, המדיניות הסורית, וגם אנחנו ממשיכים להקפיד לשמור על האינטרסים שלנו, וטוב שכך.
נעבור ברשותך לגזרת הדרום, גם שם חיסול שישראל לא מודע בו, אבל חיסול משמעותי, אנחנו רואים הרבה דרמה מסביבו, גם שם דיבורים על סיבוב נוסף בקיץ מול חמאס. האם ישראל צריכה לעשות משהו מול חמאס, אולי מול התושבים בעזה, כדי קצת לשחרר את אווירת הלחץ שיש שם?
אנחנו נהנים כבר למעלה משנתיים וחצי, למעשה מאז מבצע צוק איתן, במציאות שהחמאס לא ירה לשטחנו ולו כדור אחד. יש גורמים אחרים בעזה, שמדי פעם כדי להתגרות בחמאס, יורים רקטות אלינו כמדינים שהאינטרס של החמאס הוא שקט, בין אם זה דאש, בין אם זה גורמים אחרים. המדיניות שננקטת עד היום היא נכונה, גם לפגוע ביורים וגם לפגוע בחמאס, משום שהוא אחראי לביטחון בשטח. אני לא רואה את המשוואה הזו משתנה כרגע, אבל שוב, צריך להיות ערוכים. הדבר החשוב זה מצד אחד להפעיל את הענבות, כלומר לשמר הרתעה כשצריך, אבל גם לאפשר לעזתים לחיות, כשהמדיניות ננקטת עד עכשיו, לתת מענה לצרכים שם, כי בסופו של דבר הם תלויים בנו. למעשה עזה מוקפת על ידינו, אין מצור, יש סגר ביטחוני, כל סחורה שנכנסת נבדקת על ידינו בצדק, כי הבנו שאי אפשר לסמוך עליהם, אם לא נעשה את זה אז האיראנים יבריחו אמצעי לחימה ואחרים. כל עוד אנחנו נוקטים בצורה שקולה ואחראית, גם במדיניות המקל וגם במדיניות הגזר, אני לא רואה סיבה להפרת המצב הזה.
בגזרה המדינית, שהיא אולי גם קשורה בזה או שלא, זה אתה תגיד, אבל אני רוצה לשאול אותך, אדוני, גם כשר ביטחון שכינה בעבר את ג'ון קרי כמשיח, כך התנצלת על הדברים, אבל אנחנו רואים תחלופת שלטון בוושינגטון, ולא ברור האם השינוי הזה לטובה או לרעה, מדברים על שלום אזורי. איך אתה עד עכשיו רואה את ההתנהלות של האמריקנים מולנו?
קודם כל, ברור שזה לטובה. משום שהיחס של הממשל האמריקני למדינת ישראל איננו עוין, גם אם לא רואים דברים עין בעין. יש גישושים, הממשל החדש לומד את האזור, לא רק בנושא הישראלי-פלסטיני, עם יוזמות כאלה ואחרות. הממשל הקודם הותיר פה וקום מאוד משמעותי בהחלטה שלו שלא להתעמת עם איראן, ולהגיע איתה להסכם, ולמעשה איראן ניצלה את זה כדי לזכות בדומיננטיות עד כדי הגמוניה במספר מדינות באזור. יש כבר שינוי מדיניות, והוא שהממשל הנוכחי באופן מובהק מתייצב לצד המחנה הערבי הסוני, שבתקופה האחרונה בעצם בהרבה מאוד נושאים אנחנו רואים את הדברים עין בעין, ולא חולקים אויבים משותפים, כמו איראן, המחנה השיעי, אחים מוסלמים, אסלאם קיצוני. אז יש פה מהבחינה הזאת חידוש. באשר לאפשרות למשהו בנושא המדיני הישראלי-פלסטיני, הם מגששים. הם ילמדו שמי שסרבן לאורך כל השנים זה לא הצד הישראלי. וכפי שכבר פורסם, גם אנחנו ניסינו יוזמה אזורית של גורמים כאלה ואחרים שיתערבו ויהיו שותפים לאיזשהו הסדר. עד עכשיו גם הגורמים באזור סרבו לעסוק בזה מסיבותיהם. נראה, אולי ממשל האמריקני החדש יצליח יותר, אינני יודע, נמתין ונראה.
האם אותה אמירה על שלום אזורי או יוזמות אזוריות כאלה היו גם בתקופת כהונתך, אם אתה זוכר אותם באופן אישי?
בהחלט, הרי ניסינו, מאחר והמחנה הערבי הסוני בעצם נמצא באותה סירה איתנו, כתוצאה מהמציאות במזרח התיכון, קודם כל בגלל אויבים משותפים. היו ניסיונות, אחד מהם נחשף, אותו מפגש בעקבה. אני לא רואה אותם, את הגורמים הללו, מוכנים להשקיע בסכסוך הזה. גם להם די נמאס מהפלסטינים. מאוכזבים מאבו מאזן, בין אם זה נשיא מצרים, בין אם זה סעודיה. הסעודים לא השקיעו בזירה הפלסטינית דולר בשנתיים האחרונות. היחידים שאיכשהו משקיעים בתיאום איתנו ברצועת עזה זה הקטרים. אני אומר, יש פה עוד סיבה נוספת, שהיא לצורך העניין נסתרת, אבל מי שיצר את הבעיה הפלסטינית מולנו זה הערבים, כנשק נגדנו. היום הם לא בכך צריכים את זה. האם ממשל טראמפ ישנה את שיקוליהם ויגרום להם להתגייס לעניין? אינני יודע, ימים יגידו. עד עכשיו הם לא היו מוכנים להתגייס.
אני רוצה לשאול אותך על הכיפאון המדיני שיש כאן כבר הרבה מאוד שנים. כשאנחנו שואלים, שומעים את ראש הממשלה מדבר על כך, הוא תמיד אומר אין פרטנר בצד השני, אנחנו ידינו מושטות לשלום, אבל מצד אחר זה נראה כאילו מישהו בכוונה ניסה למשוך את הזמן כדי לא להגיע בסוף להכרעה של שתי מדינות, מדינה אחת, גבולות קבע. ואתה ישבת שם בעת קבלת ההחלטות, ואני רוצה לשאול אותך אם זאת הייתה מריחת זמן או באמת התמודדות עם מציאות בלתי אפשרית.
מי שמסרב באופן עקבי אפילו להגיע לפשרה טריטוריאלית איתנו זה הצד הערבי. זה עקבי, כי זה היה בסירוף שלהם לקבלת הצעת ועדת פיל ב-37, שההנהגה היהודית קיבלה, הצעת חלוקה של האום ב-47, שההנהגה היהודית קיבלה והם סרבו, ובכל המקרים הללו הם מיד פתחו באלימות. זה נכון גם לגבי קמפ דיוויד של בהובלת ראש הממשלה דאז ברק. ערפאת פתח באינתיפאדת אל-אקסה, כמו שהם קוראים לזה, כתגובה והתחמקות מהכרעה. ובשנים האחרונות, כשאני הייתי בממשלה, אבו מאזן התחמק. כדי להגיע לשולחן הוא ביקש מחירים, אפילו היינו מוכנים לשלם, כן, אפשר להתווכח על זה, שחרור אסירים וכו', מה קיבלנו? ובעצם הוא טרק את הדלת בתהליך המדיני שניזום על ידי מזכיר המדינה קרי והנשיא אובמה. במרץ 2014 הוא הגיע לבית הלבן, אנחנו היינו מוכנים להמשיך את המסע ומתן על פי איזושהי מסגרת אמריקנית, והוא סרב. לכן, אם אתה זקוק לעד שיגיד שהסרבנות היא קודם כל פלסטינית, אז הנה אני מעיד. במצב הזה, אנחנו צריכים לקבל החלטות לגבי מהם האינטרסים שלנו. ואני לא מסכים עם אלה שאומרים, יש פה הזדמנות, בואו נתיישב על כל גבעה, בואו נספח שטחי C. עם זה אני לא מסכים. כי אני מברך על זה שנפרדנו מהם פוליטית, ואני לא רוצה מדינה דו-לאומית. יש להם פרלמנט שלהם, וטוב שכך, ממשלה, רעיס וכו' וכו'. הם התפצלו לשתי ישויות, אני יודע לחיות גם עם שתי ישויות הללו. עם חמאס אנחנו מנהלים את זה עם מקלות וגזרים, ביהודה ושומרון, אנחנו צריכים להחליט איפה להתיישב, איפה לא להתיישב, כשכמובן זכותנו להתיישב בכל מקום, אבל על פי האינטרסים שלנו. אני מקווה שזו המדיניות שנמשיך לנהל, ובינתיים נחזק כלכלה ונחזק תשתיות ונחזק ביטחון ומרכיבים אחרים, אבל אני לא רואה כרגע בצד הפלסטיני פרטנר שמוכן אפילו להגיע לפשרה טריטוריאלית שגורמים אצלנו היו מוכנים בעבר.
כן, לפני שאני אגש איתך, אדוני, לנושאים הפוליטיים, ואולי לבחירות שממשמשות ובאות, ואולי שלא, ועל ההיערכות שלך, אי אפשר להתעלם מהעובדה שיש הקשר פוליטי מאוד חזק לדוח מבקר המדינה בנושא צוק איתן, למרות שהוא דוח לכאורה בלתי תלוי, שלא קשור לעניינים הפוליטיים, אבל אנחנו מיד משליחים על נושאים פוליטיים, רואים את ההתנהלות של השר נפתלי בנט, את ההתנהלות שלך ושל אחרים, ואנחנו באמת שואלים את עצמנו עד כמה הדוח הזה משפיע על מה שחושב הישראלי עליך למשל, או על שרים אחרים, על ההתנהלות בזמן המלחמה בעזה.
הקבינט של צוק איתן, לצערי, גם אני וגם ראש הממשלה באותה תקופה נאלצנו להתבטא אפילו תוך כדי לחימה, תוך כדי המערכה. מבחינתי, כמי שיושב בקבינט עם ישראל עם 95, מאז היותי ראש אמן, היה הגרוע ביותר. עד אז. פוליטיקה תוך כדי לחימה. אתה מבין שתוך כדי ניהול מערכה, כששאלות של חיים ומוות על כף המאזניים, יש פוליטיקאים שמכוונים לפגוע קודם כל בראש הממשלה, אחר כך בי ואחר כך ברמטכ"ל. בונים פה איזשהו תיק לצורך שחיקת מעמדנו בתחום הביטחוני מאינטרסים פוליטיים. אז שאלה לא ילכו ויעשו את אותו דבר בעדויות למבקר המדינה, וזה מה שקרה, וידעתי שזה יקרה. זה מעבר לטענה העיקרית שלי אל מול מי שבחר בכלל לבדוק את מערכת צוק איתן בכלים שיש למבקר המדינה. אין מלחמה שאין בה טעויות, שצריך להפיק לקחים וכולי. אנחנו חיכינו שנתיים וחצי, מיד אחרי המבצע, תחקירים עמוקים בתוך הצבא, במשרד הביטחון, כדי להפיק לקחים, עשינו את זה כבר מזמן. כשמחליט מבקר המדינה לבדוק שני נושאים צרים עם מערכה, אבל עם כלים שעיקרה משפטיים, בלי להבין מה זה ניהול מערכה, אז נוצר פה גם עיוות, הרי רוב הציבור הבין שניהלו את המערכה באחריות בשיקול דעת, וההישג מדבר בעד עצמו, שנתיים וחצי שקט חסר תקדים, זה לא כי חמאס נהיה ציוני, כי הוא באותה עד היום. וזה מול, מה האלטרנטיבה, מה אפשר לעשות, ועל זה כן התקיימו דיונים. אבל, כשהמבקר בודק רק את עניין המנהרות, ותהליך קבלת החלטות בתחום מסוים בקבינט, רק את התהליך, אז יוצא דוח מעוות, שכמובן מנוצל גם על ידי פוליטיקאים, כדי להמשיך את הקמפיין הפוליטי, מגמה לפגוע באנשים שצריך.
כלומר, נושא המנהרות הוא בוודאי רק חלק ממערכה, אבל מתברר שהוא היה נושא מאוד מהותי, הוא גם גרם לנפגעים רבים בכוחותינו, וגם גרר אחר כך את ישראל לפעולה נגד המנהרות, דבר שבתחילה יצאנו כדי לשתק את ירי הטילים, תוך כדי מלחמה הפעולה הייתה לחשוף את מנהרות החמאס. מתברר בדיעבד שיש שרים שדיברו על כך ואולי לא הקשיבו להם.
תראה, אני עושה הפרדה, לא, זה לא נכון, אני עושה הפרדה בין זה שהנושא עלה בקבינט ואין שר שלא ידע, אין אזרח בישראל שלא ידע על המנהרות, אפשר לדבר שכן ידעו, לא ידעו. יש בעיה עם מודעות, אני מבין, יש פה עניין קמי של יוצאים מתוך האדמה ופתאום האנשים תופסים את זה אחרת. קודם כל אני רוצה להגיד, כמי שעסק עם נושא המנהרות, גם ביותי סגן רמטכ"ל, וכי רמטכ"ל היה לי עוזר לנושא מנהרות, לא התרשלנו בנושא המנהרות. יש נושאים שהם אתגרים גם לטכנולוגיה, גם למדינה כמונו, שהיא באמת המובילה בתחום, אנחנו מובילים בתחום. אבל גם האמריקאים מתמודדים מזה שנים, עם הרבה כסף בגבול מקסיקו, ולא מצאו פתרון אולטימטיבי, לכן לא התרשלנו. גם נערכנו לזה שמחבלים יצאו מתוך האדמה. ועובדה, ברגע שהם יצאו, ברוב המכריע של המקרים, עלינו על זה מיד וגם סיכלנו, לצערי, גם חיילים נהרגו, חיילים הגיעו למגע, אף אזרח לא נהרג ממנהרה.
כן.
אבל הנה, שוב, דרך השאלות, אנחנו מסתכלים על המערכה רק דרך עניין המנהרות. לא היה פה ירי של 4,000 רקטות ונערכנו לזה היטב, לא היה פה ניסיונות לפגוע דרך הים בפיגועים של צוללנים באתרים שלנו ונערכנו לזה היטב, או כלי טייס בלתי מאוישים וחומרי נפץ שאמור להתפוצץ על מטרות מסוימות בישראל ונרחנו היטב, וגם מול המנהרות נרחנו היטב. אני הייתי מוכן לגמור את המבצע גם אחרי 8 ימים, בלי לטפל במנהרות, כי החמאס שילם מחיר כבד. מאחר והוא לא הפסיק את הלחימה ולא קיבל את הצעת הפסקת האש, והתחיל להשתמש במנהרות, לא הייתה לנו ברירה, אלא להיכנס ולטפל במנהרות.
אוקיי, אני מסתכל עכשיו ככה במבט לאחור, אתה אדוני, היית שר הביטחון, פרשת, אנחנו זוכרים את האמירות שלך גם נגד ראש הממשלה והממשלה, צורת קבלת ההחלטות, כניסתו של אביגדור ליברמן לממשלה, אבל במבט לאחור, אם היית נשאר בליכוד ולא פורש לגמרי מהכנסת, היית עכשיו בעמדה של מועמד כמעט מבטיח מטעם הליכוד לראשות המפלגה ואחר כך לראשות ממשלה, אתה היום צריך לעשות את כל הדרך חזרה מהחיים האזרחיים, שזה מקום אחר לגמרי. אתה מתחרט על קבלת ההחלטות שקיבלת אז?
ממש לא. המבחן שלי מאז שאני מכיר את עצמי זה להסתכל על עצמי כל יום במראה ולהיות שלם ממה שאני עושה. ואני לא מצטער גם שנכנסתי לפוליטיקה, ואני לא מצטער שהצטרפתי לתנועת הליכוד. רק תנועת הליכוד שהצטרפתי אליה ב-2009 הייתה תנועה שלמשל שלטון החוק היה מובן מאליו. אנשים כמו בני בגין ודן מרידור, מיכאל איתן, רובי ריבלין, שרים, כשהיה דיון של שרים וחברי כנסת, שלטון החוק היה מובן מאליו. זו הדרך של ז'בוטינסקי ומנחם בגין, כמו שהייתה הדרך גם של בן גוריון. בזה האמנתי. מה שקרה מאז זה שאנשים שהזכרתי לא עברו פריימריז בליכוד. רובי ריבלין, שהיום נשיא, בגישה שלו למשל לעניין שלטון החוק או ערבים, מגדירים אותו כשמאלן, נשיאנו, ולא היה עובר פריימריז בליכוד. קרה פה איזשהו שינוי שהוא תהליך הקצנה, כולל חצייה של הקו מלאומי ללאומני, שמבחינתי היה בלתי נסבל, והתעמתתי על הנושאים האלה בענייני שלטון חוק ביהודה ושומרון. מה, בשביל להתיישב ביהודה ושומרון, כל דיילים גבר, כל אחד יחליט מה הוא רוצה, אין שלטון חוק, או לגלגל עניינים לבגץ ואחר כך לתקוף אותו. גם זה לא היה מקובל עליי. גם לא לוקחים אחריות ולא מקבלים החלטות, גם מגלגלים את זה לבגץ וגם תוקפים אותו. תופעות האלה היו בלתי נסבלות מבחינתי. כמובן היו עוד גורמים שחלקם אולי יחסו בעתיד, נמצאים בחקירת משטרה וכו'. לי יש קווים אדומים מאוד ברורים בהתנהלות שלי, באופן שבו אני רואה את המדינה צריכה להתנהל, וכשהם נחצים אני מוצא את עצמי מהצד השני של המתרס.
כלומר, בהגדרה הפוליטית היבשה, אתה איש מרכז, לאומי אפילו, מה ההבדל בינך לבין יש עתיד, למשל?
תפיסת עולמי גובשה בדרך הרגליים ואז דרך הראש. ותפיסת עולמי מבחינה מדינית ביטחונית היא ניצית. קוראים את זה אצלנו ימין, ימין, אבל ממלכתי, לא לאומני. ימין ממלכתי. אני חושב שכשמסתכלים קדימה, והחלוקה אצלנו בין ימין לשמאל הוא בעיקר סביב הסוגיה הפלסטינית, לא שלא צריך לעשות שום דבר, אמרתי קודם מה צריך לעשות בנושא, אבל להניח את זה. חייבים להגיע להסכמה בנושאים שבליבת מה שצריכה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. אלה נושאי ליבה, וזה לא תלוי באיראן ולא בחיזבאללה ולא בחמאס ולא בדאש, זה תלוי בנו. ובזה יש כרסום עצום ושחיקה של מה אמורה להיות מדינה יהודית ודמוקרטית. וזה צריך להיות הנושא לבחירות הבאות.
ולכן אתה כאיש ימין, ניצי כמו שאתה אומר, לא רואה את עצמך, אני מבין בעתיד, במפלגתו של יאיר לפיד, אלא במסגרת אחרת, הכרזת שתתמודד בבחירות, מסגרת עצמאית, נכון?
נכון, אני יצאתי לדרך חדשה. אני הודעתי שאני מקים כוח פוליטי משלי. אני בונה את הכוח הזה. יש אנשים מצוינים שמוכנים להצטרף אליי, כולל אפילו להיבחר לכנסת. אני משוטט בכל הארץ, חורש את הארץ, פוגש קהלים שונים פעם, פעמיים, שלוש ביום, 7-10 מפגשים בשבוע, כי גם אין לי עיתון ואין לי ערוץ טלוויזיה, הדרך הנכונה היא לפגוש את האנשים, שכשאני נחשף אליהם והם נחשפים אליי, זו הדרך שאני כרגע בחרתי, כדי לבנות את הכוח הפוליטי ולהיות מוכן לבחירות הבאות.
היה מאוד מעניין לשמוע אותך על נושא התאגיד ועל המשבר הפוליטי שבו אנחנו נמצאים, הקואליציוני, אם בכלל קיים כזה משבר. יש עוד הרבה מאוד נושאים, אבל ככה זמננו מתקצר, והנושא המשמעותי למאזיננו זה היחס שלך גם לציבור החרדי וגם לנושאי דת ומדינה. אנחנו זוכרים באמת את חוק הגיוס, היוזמה שלך שהונחה בזמנו, שהתקבלה מאוד על כל הפלגים בתוך היהדות החרדית. מאז חוקק חוק אחר. במילה אחת רק על החוק הקיים, אתה באמת יכול להבין אנשים שטוענים שהחוק הזה בסופו של דבר הגולם יקום על יוצרו, ונראה איך החוק הזה הורס או סוגר את עולם הישיבות? זה קיים תיאוריה כזו?
נער הייתי וגם זקנתי, ואני כמי שמכיר את החלקים המורכבים, לעתים המקוטבים של החברה הישראלית, למדתי שדרך של שיסוי ושנאה, וזה מתחיל בין יהודים לערבים, וזה עובר בין דתיים ללא דתיים, חרדים, עכשיו עוד פעם אשכנזים מזרחים, היא דרך רעה מאוד. לצערי פוליטיקאים נבנים מזה. וגם זה, גם זו סוגיה שאני יוצא נגדה. כשהגיע נושא החרדים, אני התנגדתי להתנפלות ולהתלהמות ולדלגיטימציה של המגזר החרדי. ואמרתי שאם נלך בכוח ונכפה, לא יתגייס חרדי אחד. וזה הוכח. שנת הגיוס האחרונה התגייסו למעלה מ-2,500 חרדים מהשנתון. סך הכל משרתים בצהל כבר למעלה מ-8,000. כבר יש 15,000 חיילי מילואים חרדים. יותר מזה, אלה שמשתחררים מהשירות הצבאי גם משתלבים בשוק התעסוקה, במספרים גדולים יותר מאשר הממוצע במשק, 90%. למה? כי הם גם קונים מקצוע, רוכשים מקצוע תוך כדי השירות הצבאי. יש להם צרכים מיוחדים, והצבא צריך לדעת לספק את זה, כמו שהצבא צריך לדעת לשלב חרדים, דתיים לאומיים, נשים וכו'. זה צבאם, שעושים את זה בנועם, ועושים את זה על ידי זה שמאפשרים ולא קופים, אז רואים ברכה. כשמתנפלים אחד על השני ועושים דלגיטימציה, אז אנחנו נראה חורבן. זו הדרך שאני מאמין בה, זו הדרך שהובלתי, אני מקווה שהיא תימשך כך.
יש בחירות בקרוב, תמריח?
אינני יודע, אבל בוודאי אין סיבה אמיתית לבחירות, יכול להיות שיש סיבות מוחבאות.
אוקיי, אז על הסיבות האלה ועל דברים נוספים אנחנו נשוחח בהזדמנות אחרת, אדוני.
אז כן, אני גם רוצה לנצל את ההזדמנות לברך את עם ישראל, גם אם זה מוקדם, בחג חירות שמח, שנצא ממה שנקרא משעיבוד לגאולה, וגם בהזדמנות זאת לברך את הרב שטיינמיין, שעבר איזשהו אירוע רפואי, ושמחתי לשמוע שהוא חזר לתפקד. בריאות ואריכות ימים.
אמן. תודה לך, שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון, שגם לך יהיה חג חירות שמח. תודה וערב טוב.
תודה וערב טוב.